ערן שטרן, ברוך הבא לביולוגיה של הווינרים.
תודה, תודה.
זה כיף שאתה פה. אתה יודע שזה פרק שני שלנו.
פרק שני שלנו, נכון. אבל כמה, כאילו, חשבתי על זה בדיוק בדרך, כאילו, הראשון איפה היה, איפה אז הקלטנו אותו, וכאילו...
מטורף, כי הפרק ההוא היה על שינוי.
נכון.
והוא היה פרק עוצמתי שהגיע, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שבעדינות, כאילו, אף אחד מאיתנו לא צריך, לא מרגיש צורך בו, גם לא חווים ממש כאילו צורך בדבר הזה. אנחנו מדברים על חופש.
אני חושב שזה אחת הכמיות הגדולות שלנו, כאילו, אולי אנחנו לא... אנחנו פחות אולי שמים את זה כמטרה הרבה פעמים, אבל אני חושב שבפנים, בעמוק, זה אחת הכמיות הכי עמוקות שלנו.
האם יש מצב שאני לא יודע בכלל שאני רוצה חופש?
אני חושב שאנחנו רוצים כל מיני דברים שבעמוק, זה מה שאנחנו חושבים שייתן להם את החופש. למשל, אנשים מדברים על כסף. הם חושבים שכסף ייתן להם את החופש, או כל מיני היבטים, דברים כאלה. אתם יודעים, כשאני אעזוב את העבודה, זה ייתן לי את החופש. זאת אומרת, אנחנו נחפש את הדברים החיצוניים האלה, אבל שוב, אני אומר, בעמוק, בכמיהה, לדעתי, אנחנו רוצים את החופש הזה.
ואולי השאלה, זה באמת שבאמת בא לי לפתוח איתה, זה מה גרם לך, כי אתה יודע, שנים בעולם ההתפתחות האישית וההובלה של אנשים, ובכלל, כאילו, בינך לבין עצמך, אתה תמיד עובר ותמיד מתפתח. מה גרם לך להתחיל לשים פוקוס לייזר על המושג הזה, על הערך הזה, על ההוויה הזאת של חופש? כמובן, נבין תכף מהי, אבל קח אותנו רגע.
אני חושב שחופש תמיד היה אצלי ערך מאוד מאוד גבוה בחיים, וזה משהו שתמיד תמיד הייתי בחיפוש שלו, כאילו בכל מיני היבטים, והרבה דברים, הרבה מהדברים שעשיתי, ואני מסתכל גם הרבה תחנות שינוי שעברתי, בסוף בבסיס שלהם, היה בהם משהו שבתפיסה שלי היה אמור להביא לי או להעניק לי יותר חופש בחיים. כשחופש, אגב, בהגדרה הכי פשטנית שלו, זה היכולת שלי לעשות, לחיות את החיים שלי באופן שאני בוחר לחיות אותם. שאין לי את התלויות או את כל המחויבויות או כל מיני היבטים כאלה, וכמובן שיש לנו אז כאילו, כבר נשים את הדיסקליימר, אבל זה עדיין בתוך כל הדבר הזה למצוא את החופש, וזה חופש להיות אני, מי שאני, בהכי טבעי ואותנטי ואמיתי שאני, ולא ללא צורך בכל המסיכות, ההצגות, הפרסונות שאנחנו יוצרים לעולם החיצוני, זה בעיניי חופש. ותמיד תמיד הייתה לי את הכמיהה הזאת, והרבה מתחנות השינוי, כמו שאמרתי, זה היה... היו אמורות להביא אותי לשם, אז זה משהו שמאוד חקרתי אותו, אבל אני חושב שדווקא פחות יותר 5 שנים האחרונות, אני חושב שיותר ויותר ויותר התקרבתי, והבנתי באמת את ההיבטים האלה, הבנתי עם עצמי קודם כל את ההיבטים האלה, של מה באמת נותן לנו, מה יכול להעניק לנו חופש בחיים, מה כובל את החופש שלנו, ובעצם מה אנחנו יכולים לעשות כדי להיות יותר בחופש, אתה יודע, אין פה איזושהי נקודת ציון שהגענו אליה.
כן.
בסדר, זה לא כזה.
אתה אומר, אין איזושהי נקודת game changer שעשתה את זה...
לא, זה רק כמה אני, זאת אומרת, אני יכול לבדוק את עצמי היום מול, נגיד, אני יכול היום להגיד על עצמי שאני היום, מבחינתי, חי יותר בחופש מאשר אי פעם שהייתי. האם זה הנקודת סיום? כנראה שלא, אבל זה תמיד יהיה ביחס לאיך שהייתי בעבר.
אתה יודע, מאזינים לנו בביולוגיה של הווינרים, אתה יודע, מי היוצרים, אומנים, מנכלים, מנהלים, הורים, ילדים, ספורטאים, כאילו, באמת, אנשים שמצד אחד יש את איזשהו מטרה, חזון, יעד, כן? יש איזשהו go-to שאני רוצה להיות בתוכו, וכאחד שהעביר המון תהליכים, כן? העברת לא מעט תהליכים, מאישיים ועד ליווי של אנשים, מהרצאות ועד סדנאות, מה השתנה אצלך? באופן שבו אתה מסמן מטרות ויעדים, כשחופש הוא חלק מחייך.
אני חושב שכל התפיסה שלי על מטרות ויעדים בחיים מאוד מאוד השתנתה. עכשיו זה, אתה יודע, אני ב-2012 הצעה הספר הראשון שלי להגשים, שהוא כולו ממוקד בלהשיג מטרות ויעדים. כנראה שאם הייתי כותב אותו היום, הוא כנראה נכתב אחרת, למרות שאני חושב שהוא, אתה יודע,
אולי זה היה להגשים חופש.
כן, לא, יש לו את המקום שלו ואת התפקיד שלו, אני חושב שהוא ספר באמת, באמת טוב, חוד גם התגובות שאני מקבל עליו כל הזמן, ויש לו את המקום שלו. אני חושב שזה עניין של פאזות בחיים, לפחות ככה אני תופס את זה על עצמי, של פאזה שבאמת, יש לנו לפחות תקופה שהם מאוד הישגיים, ומאוד רוצים להגשים ולממש, אתה יודע, והרבה דברים שהם, נקרא לזה בחומר או בחיצוני, כן, אם זה כסף וזה הכרה וזה ביטוי עצמי וכל מיני היבטים כאלה, וכמובן, אתה יודע, אתה רוצה את הבית, אתה רוצה את המשפחה, אתה רוצה את כל הדברים האלה. בפאזה היותר מאוחרת של החיים שלי, אני הבנתי שמה שיותר חשוב לי זו חוויית החיים, אוקיי? והחוויות שאני צובר בחיים. משהו שמאוד, אני חושב, התחזק אצלי. היו לו שתי פאזות שהוא התחזק אצלי. אחד, כשיצאנו לפני בערך 8 שנים לטיול ככה שארוך בעולם של שנה.
קיפלתם את הבית, סגרתם את הבית, הכל.
הוצאנו הכל, כאילו ממש זה ככה, להתנתק רגע מכל החוביות ולטוס, שזה אגב גם, גם האקט הזה היה מתוך הרצון שלי והכמיהה שלי לחוות חופש. וחשבתי שאם אני אטוס, אתה יודע, אני אתנתק ואני אטוס טייל בעולם, אז ייתן לי את החופש שרציתי. זה לא הביא את ה... מבחינה הזאת זה לא נתן לי את התוצאה שציפיתי לה. זאת אומרת, החופש לא נמצא שם, כי יש איזושהי בעיה עם דבר כזה שאתה משנה גיאוגרפיה. אתה לוקח את עצמך איתך.
פרט שולי שלא לוקחים בחשבון לפעמים.
לא לקחת את החשבון קודם. לקחתי את עצמי איתי, ואם אני או עצמי עדיין לא הייתי שם פטור עם כל ההיבטים הפנימיים, אז הם קראו אותו דבר גם כשהיינו בנפאל או בהודו או בתאילנד. אז זה גם כן מה שחשוב לזכור אותו. אבל שם כן באמת הבנתי את באמת החשיבות הזאת של חוויות בחיים, בעד כמה עבורי זה חשוב. ואני חושב שזה ממש ממש ככה, הלוקדאון, הנעילה של הדבר הזה אצלי בחיים, זה היה אחרי שחליתי בסרטן והחלמתי, ששם באמת הבנתי שאין לי כאן זמן לבזבז, לפחות בתפיסה שלי, ושהרבה יותר חשוב לי לצבור חוויות, משהו לצבור רכוש, וכמה שיעדים ומטרות הם דברים באמת חשובים, ושלקחו אותי מאוד רחוק בחיים, הבנתי שבאמת יותר הדגש שלי בפאזה הזאת של החיים, זה באמת על לראות לא מה קורה לי כשהשגתי את המטרה, אלא מה קורה לי בדרך לשם, וחוויית החיים שלי בדרך, והדגש שלי היום הרבה יותר על הדרך מאשר על המטרה. לא שמטרות הן לא חשובות, אבל הן לא באותה חשיבות כמו איך עברתי את הדרך לשם, ומה קורה לי ביום יום לשם. אז אני חושב שמבחינה הזאת אני יותר היום ממוקד בדרך.
האם אתה חושב שבן אדם צריך לעבור את הפאזה של להשיג תוצאות ויעדים וחומר כדי להבין שהוא לא רלוונטי, כדי להגיע למצב שבו חוויות ודרך יותר חשוב, או שאפשר ללמד את זה קודם?
זהו, שאלה מעניינת. אני חושב שכאילו, תיאורטית אתה יכול להגיד, אוקיי, מי שיכול להקשיב לשיחה הזאת ולהגיד לעצמו, אוקיי, הבנתי, אז אני הולך לצבור את החוויות ולא את החומר. אני חושב שבפועל, בטח בעולם התרבותי המערבי, הקפיטליסטי שאנחנו חיים בו, זה קשה עד שלא עברת את זה בעצמך, כי אנחנו, אתה מסתכל ימינה, אתה מסתכל שמאלה, כולם במרוץ הזה, כן. כולם באטרף הזה של להשיג ולכבוש ולהשיג. אתה יודע, אתה פותח את האינסטגרם, הוא צועק עליך שאתה לא, שאין לך תחזית עסקית, אז זה צועק עליך שאתה לא ב-10X, הוא לא עם 10K, ואתה לא ב-10M, ואתה אומר, ואיפה אני בכל ה... כאילו כולם פה רוצים שאני אכפיל לשלש, אעשה כמה אקסים יותר, ואני...
מה שלא בסדר, זה שאני רוצה לנשום.
ואני לא בסדר, וכאילו, רגע, פאק, תעצור שנייה לשאול, אולי טוב לך איפה שאתה, ואתה לא צריך את ה-10X, את ה-10M, אתה לא יודע, אתה מה... כאילו, זה קשה בתרבות הזאת אם אתה לא, ואני חושב שיכול להיות שכן צריך לעבור את הדרך הזאת כדי באמת להגיע לפאזה השנייה. נראה לי שזה יותר סביר ככה.
אתה יודע, זו שאלה שאני תמיד, אתה יודע, מרואיינים שאני מאוד מאוד מעריך שואל אותה, כי אתה יודע, כי יש את הנטייה להגיד, כן, אפשר לחיות ככה, ואפשר לחוות חוויות ולהעריך את הדרך. אני, ואתה יודע, ושמחת, אני חולק איתך את אותו, כן. את אותו ערך. אני באמת מאמין שלצערי, אתה צריך לחוות את זה, לפעמים גם להישרף לחוות את חוויית החומר המזויף כדי, והכל סבבה, אנחנו בעד להשיג, בעד להגיע.
לגמרי, החומר הוא חשוב, שלא נתבלבל, החומר חשוב.
אבל כדי באמת להעריך חופש של חוויה, של זה, אתה אומר, וואלה, אולי כל אחד צריך לעשות את המסע שלו.
לגמרי, ושוב, ובאמת, החופש היום מאוד ברור לי, זה לא מגיע מהחומר. זה לא מגיע ממשהו שיש לי או אין לי. זה גם לא מגיע משום דבר חיצוני, ואחת, אני חושב, המלכודות או הטעויות, מלכודות יותר ביטוי, שאנשים לוכדים את עצמם בהקשר הזה של חופש, זה מהמקום הזה שהם חושבים שאם יהיה משהו חיצוני, או שאם מישהו חיצוני ישתנה, אז הם יוכלו להיות בחופש. אתה מבין? וזה מלכודת מאוד גדולה.
שהחופש שלי הוא תלותי במשהו החיצוני שצריך לקרות.
בדיוק, בין אם זה משהו שיהיה לי, או מישהו שישתנה כדי שאני ארגיש יותר טוב, זה לא יקרה, זה רק אצלנו.
זאת אומרת, סיימת לפני שבועיים ריטריט, נכון? Okay. שהיית בו, ואתה יודע, ועבדת וליווית, ועשית שם תהליך עם לא מעט אנשים, אני מניח גם, אתה יודע, ממקומות שונים.
נכון.
אתה יכול לתת לנו דוגמה של איך נראית מלכודת חופש אצל בן אדם?
בטח, יש מלא. בוא ניקח תחום של מערכות יחסים בתור התחלה. אז אני חושב ששם יש הרבה מלכודות שאנחנו לוכדים את עצמנו, מה זה בעצם מלכודת? זה בהקשר של מערכות יחסים, זה כל מיני הסכמים לא כתובים, שאנחנו חותמים עליהם שלא ביודעין, אבל אנחנו עכשיו מחויבים להם. אני אתן לך דוגמה, בסדר? נניח שאנחנו חברים טובים, אוקיי? ואנחנו החליטים, יאללה, כל יום שלישי בערב, יוצאים לבירה באיזה פאב, מבלים ביחד, אתה יודע. ועוברת ככה שנה, שנתיים, ואנחנו מקפידים על המנהג הזה שלנו, ואנחנו באמת חברים, ויש צחוקים וכיף, ואחלה, וכיף לנו להיות ביחד בפאב ביום שלישי בערב. עכשיו אני צריך לטוס לחול לשבועיים, ויש לי חתולים בבית, אוקיי? ואני צריך שמישהו יאכיל את החתולים שלי, שמישהו ידאג להם. מבחינתי, נורא ברור וטבעי לי שבגלל שאנחנו חברים, אתה תרצה לעשות את זה בשבילי, נכון? מה, חברים, לא? בשביל מה יש חברים? אתה צריך פה לעזור, אתה חייב לעזור לי. אוקיי? ואני בא אליך, ואני אומר לך, תקשיב, איתן, אני צריך שתאכיל את החתולים, נכון? אתה גר בבית תל אביב, אני גר ליד אשדוד, זה בסדר, 3-4 שעה נסיעה. כן, כזה, קפוץ פעמיים ביום, תאכיל את החתולים שבועיים, בסדר?
פעמיים ביום.
עכשיו, כאילו, מה שעשיתי כרגע, אני הנחתי שבהסכם שלנו, אתה צריך לעזור לי. אוקיי? ושמתי אותך בנקודה שאין לך שום סיכוי לנצח בה. כי אם אתה, עכשיו אתה שונא חתולים, ובטח לכן לך את הזמן עכשיו פעמיים ביום לנסוע לאשדוד, ואם תגיד לי שאתה לא מתאים לך, אז אתה תחשוב שאתה פוגע ביחסים שלנו, ויכול להיות שאני אפגע ממך וכו' וכו', ואתה תיסה את הדבר הזה אצלך, ואם תגיד לי שלא מתאים לך, ואם תגיד לי סליחה, ואם תגיד לי שסבבה, אתה עושה את זה, אבל בפנים אתה לא רוצה לעשות את זה, אתה עכשיו נכנסת למצב של ריצוי, וויתרת על עצמך, בשביל מישהו אחר. Either way, lose-lose. כן. בסדר? דוגמה. אז יש לנו כל מיני הנחות כאלה, יש לנו הנחות כאלה במערכות יחסים, אתה יודע, אנחנו נכנסים, זוג חבר'ה צעירים נפגשים, יוצאים ביחד, יש הסכם לא כתוב שהם צריכים לגור ביחד, הסכם לא כתוב שהם צריכים להתחתן, יש הסכם לא כתוב שהם צריכים לעשות 3 ילדים, הסכם לא כתוב שהם צריכים לקנות בית, משכנתה, ושהם צריכים לעבוד עכשיו בהייטק, כדי לממן את כל הדבר הזה שהם לא עצרו שנייה לחשוב אם מתאים להם או לא מתאים להם. אוקיי, אני כמובן מכליל, יש אנשים שכן לא צריכים לחשוב, הרוב אבל נמצאים בהסללה הזאת. אז יש לנו כל מיני הסכמים כאלה של מערכות יחסים, אותו דבר ביחסים של הורים וילדים, כאילו נגיד המשפט שתשמע מהרבה הורים, הילדים לפני הכל, אני שם פה סימן שאלה, אמנם, אוקיי? אני חושב שהילדים בהחלט בהחלט חשובים, האם זה אומר שאני צריך לבטל את עצמי באופן מוחלט בשביל הילדים? תפיסתי לא. אוקיי, אני אגיד אגב, זה שלי, כל אחד יבחר את של עצמו. אתה יודע, המקום היחידי בעולם שאומרים לנו את האמת לגבי הדבר הזה, זה במטוס. שדלת אומרת לנו, תדאגו לחמצן שלכם לפני שנותנים חמצן לאחרים, נכון? כי בבסיס כולנו אינטרסנטים. אוקיי, עכשיו כשאני אומר את המילה הזאת, יקפצו פה אנשים ויחשבו, זה לא טוב, זה לא נעים, כי יש לנו כל מיני קונוטציות שליליות על העניין הזה של אינטרסנטים, נכון? אבל אם תבדקו רגע, עמוק, 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 כולנו עושים דבר, קודם כל בשביל שלנו יהיה טוב. בשביל האינטרס האישי שלנו. ואם לנו טוב, אז יכול להיות שאנחנו גם יכולים, של הסביבה שלנו יהיה טוב, של אנשים שאנחנו אוהבים יהיה טוב. אבל אם לי לא טוב, יהיה לי מאוד קשה להעניק טוב לאחרים.
לגמרי. זאת אומרת, האם הדרך הראשונה שלי בכלל לבחון, האם אני חי חופש, היא בעצם לשאול שאלה, כאילו, איזה הסכמים קיימים בתוכי ש... זאת אומרת, איך אני מתחיל לעבוד?
כן, זה התחיל להסתכל, בדיוק. אולי, כאילו, על כל מיני תפיסות או אמונות יסוד שיש לנו, אוקיי, שאנחנו לוקחים. אני אתן לך עוד דוגמה אפילו. יש אנשים שיגידו, אני חייב לעבוד כי אני צריך את הכסף. ואני אגיד, אמנם אתה חייב לעבוד. אתה אולי רוצה לעבוד, כי אתה רוצה אולי לחיות בבית הזה, אתה אולי רוצה לתת לילדים שלך ככה וככה וכן הלאה. אבל עצם זה שאני שם את עצמי בחייו מול הפוזיציה הזאת, אני כבר לא בחופש שם. אוקיי, עכשיו אני יכול לשנות את זה לבחירה. אוקיי? אני יכול לשנות את זה לבחירה. זה נכון על כל דבר, זה נכון במערכות יחסים, סתם, נגיד, אתה יודע, הרוב, באוטומט, הסכם לא כתוב של רוב הזוגות, זה שהם מונוגמים. נכון? זה הסכם לא כתוב של רוב הזוגות. מעט מאוד זוגות ינהלו על זה שיחה, או דיון, או ישאלו את עצמם, מתאים לי, לא מתאים לי. למה? כי זה מה שאנחנו מוסללים ומוכרים. עכשיו, אין שום דבר רע בזה, זה לא עניין של רע או טוב, או זה נכון או לא זה נכון. אני רק מציין פה דוגמאות של לבחון את האמונות הבסיסיות שאנחנו מתנהלים בפניהם, מתוכן בצורה מאוד מאוד עמוקה ושורשית, ולראות האם באמת זה תואם אותי או לא תואם אותי.
זאת אומרת, אם יש לי איזשהו פער בחיים, שהוא יכול להיות מי, יודע, בעסק, בזוגיות, במשקל, באופן שבו אני חי את חיי החברה שלי, אתה אומר לי, איתן, תקשיב, עצור שנייה, לפני שאתה עכשיו קופץ לשינויים ולשנות ולעשות, לקחתי יועץ עסקי או לקחתי יועץ זוגי או זה, רגע, בוא רגע, תבחן רגע, כאילו, מהי האמונה שלך כלפי הדבר, השינוי? זאת אומרת, מה השאלת מפתח ש...
כן, זה למה אני רוצה את זה. אוקיי. נגיד סתם, יבוא... בא אליי לפני איזה בערך חצי שנה יותר, קצת בא אליי איזשהו בעל עסק, כבר ותיק בעסקים, ובא זה סיבוב שני שהוא בא אליי לייעוץ, והוא אומר, אני רוצה להגדיל את העסק, ושם מטרה להגדיל את העסק, וזה וזה וזה. וכשהתחלנו לדבר, אז הבנתי שכאילו, אני פתאום שאלתי אותו, אוקיי, מה אתה רוצה? אבל העסק הוא אמצעי, מה אתה רוצה? הוא אומר, אם אני אגדיל מספיק את העסק, אז אני אוכל לקחת צעד אחורה, ולעשות יותר פנאי, וזה וזה וזה. אמרתי לו, אוקיי, אז המטרה שלך זה הפנאי.
צעד אחורה, ולא העסק.
בדיוק, לא העסק. כאילו, עכשיו, הדרך היחידה שהוא יכול היה לראות, זה רק אם הוא יגדיל מספיק את העסק, אז זה ייצר לו נגיד מספיק כסף, כדי שהוא יוכל להיות יותר בחופש כמו שהוא רצה, אוקיי? עכשיו, מה הבעיה? ומה, הנה, זו עוד מלכודת שלוחדת אותנו, זה שלרוב אנחנו רואים מעט מדי אפשרויות. אוקיי? אחד הדברים שיותר מעניקים לנו חופש, שני דברים בעיקר שאנחנו יכולים לעשות שהם יגדילו את החופש שלנו, אחד מהם זה אפשרויות. זאת אומרת, אם אני מרחיב את טווח האפשרויות שאני יכול לראות לכל סיטואציה או לכל בעיה או כל אתגר שאני מתמודד איתו, או מטרה, מה שזה לא יהיה, אני מגדיל את טווח הבחירה שלי ושם אני מקבל יותר חופש. העניין הוא שמראש אנחנו מאוד מצמצמים את אפשרויות הבחירה שלנו, כי אנחנו לא מאמינים שדברים מסוימים אפשריים לנו. אוקיי, זאת אומרת, אני לא יודע לגביך, אני יודע לגביי שיש הרבה דברים בחיים שלי שאמרתי לעצמי, שאין סיכוי בעולם שאני אעשה אותם. אוקיי? אני שנתיים לפני שעזבתי את אינטל, אמרתי שאני בחיים לא יהיה עצמאי. אמרתי, בשיחה, יש שיחה שאני זוכר אותה, אמרתי את זה, אני בחיים לא יהיה עצמאי. אוקיי?
אפשר לעשות לך כזה, ערן שטרן ב-2010 אמר, הצהיר, כן, אפשר לעשות לך זה שיווק שלילי, שזה החלק הכי טוב. אגב, אני זוכר שתמיד בהרצאות הראשונות שאני זוכר שככה אמרת, תמיד שכאילו גדלת לבית שבאמת נתנו לך כל חופש אפשרי, להיות איזה מהנדס שאתה רוצה.
שאני רוצה, נכון? בדיוק, כן.
זה קצת גם מחזיר לי כאילו, כן, נכון? אתה, לאיזה חיים גדלת.
הנה, דוגמה מעולה, כאילו, אתה יודע, שאני רשמתי לאוניברסיטה, קיבלתי את ה, איך זה נקרא, הידיעון הזה של האוניברסיטה, זה היה ספר כזה. לא הסתכלתי באף פקולטה אחרת, חוץ משהו בפקולטה להנדסה.
לא התקלתי,
זה היה, לא היה לי, כאילו, אתה מבין, מבחינתי לפדוח במדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים, whatever, זה בכלל לא היה רלוונטי. כאילו, אני לא הסתכלתי בשם, לא, כאילו, הלכתי רק ישר לטכנולוגיה, להנדסה, זה היה החלק המאוד מצומצם מתוך הספר העבה הזה שהסתכלתי בו, וזה בדיוק העניין, כי אנחנו, מהתפיסה, אני בכלל לא הסתכלתי שיש בספר הזה עוד אפשרויות. אגב, יש עוד אפשרויות בכלל שלא קשורות לספר.
בדיוק, יש אפשרויות של מקום. זאת אומרת, אם אני מסתכל על חופש בתור מטרה, אני חושב שהיא מטרה וערך, ואפילו לקחת את המילה המאוד יפה של חוויית חיים. כן. חוויית חיים, זה פנימי, זה משהו שהוא...
זה אחד וחלק פנימי.
אז כאילו, השאלה שעולה לי, מתוך החופש אפילו, כאילו, אני אנסה לנסח אותה אפילו יותר טוב, זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא בנקודת מבט, ואני ממשיך דווקא את עניין העסק. Mm-hmm. זאת אומרת, אומר לי, איתן, אל תסתכל על העסק, תסתכל על מה אתה רוצה.
כן.
אבל זה קצת מפחיד, שעכשיו אני יודע שיש לי עוד אפשרויות להשיג חופש. אבל כי אותי הרגילו שעסק נכון. עושים ככה, שאני צריך לשים את השעות, okay. שמערכות יחסים צריכים, עם החברים שלי צריכים להיות ככה.
נכון.
זאת אומרת, ואני אומר את זה דווקא כי אתה עובד, הוא מאוד מאוד קרוב בנושא החופש עם, עם, עם אנשים. מה אתה מזהה שיכול להיות הצעד לשינוי שמאפשר לבן אדם להגיד, אני מוכן להסתכל על הזדמנויות חדשות? כי אני התרגלתי להסתכל על משהו.
אני חושב שאתה צודק שזה מפחיד, כי זה בהרבה מקרים לשבור הרבה קונספציות שאנחנו גדלנו, חונכנו ופעלנו על פיהן, ולהתחיל לבחון אותן מחדש באור אחר. אז, וזה מפחיד, כל שינוי מפחיד. וזה עוד סיבה שזה מפחיד, כי אין לנו שום ודאות שזה יעבוד. נכון? זאת אומרת, אני לא יודע אם אני עכשיו אבחר באמונה הזאת, זה יעבוד יותר ממה שאני רגיל, והשגתי בו תוצאות לאורך השנים. אני לא יודע, בסדר? ולא רק זה, רוב הסביבה שלי, או שלנו, היא לא תחשוב כמוני. זאת אומרת, זה ממש ללכת נגד הזרם. אז זה מפחיד מהרבה הרבה 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 מאוד טעמים. אני חושב שבאמת המקום הוא רגע לדעת את עצמך, לדעת את עצמי, להכיר את עצמי. אתה יודע, שהייתי אחרי הסרטן, נכנסתי לתהליך טיפולי מאוד מאוד עמוק, ובאיזשהו שלב די בתחילת הדרך, המטפלת שעבדתי איתה אמרה לי, זרקה לי איזה משפט, היא אמרה לי, אתה בכלל לא יודע מי זה ערן. ואני אמרתי לה, חצי נעלבתי, מה? אני כבר 40 ומשהו שנה חוקר את עצמי. אתה יודע, הייתי מאוד יהיר. והלכתי עם זה הביתה. ונורא כאילו, זה נורא כאילו, אמרתי, פספסה אותי בגדול, מה זה אני לא יודע, אני זה ערן. אני היום יודע להגיד עם כל הענבה שבדבר, שאם אז הייתה right on spot, כאילו הייתה ממש נגע בעניין למה. כי יש הרבה דברים שאני חושב, בוא נגיד ככה, יש הרבה דברים שאני חושב שאני כזה ואני לא, ויש הרבה דברים שאני חושב שאני לא ואני כן.
כן.
אוקיי? זאת אומרת, ואני אעשה רגע לתת דוגמה שתסביר את זה, בסדר? אתמול בדיוק הייתה לי איזו שיחה עם לקוח חדש. ואמרתי לו גם כן משהו כזה. והוא אמר לי שהוא אדם שהוא מאוד מרצה. ואמרתי לו, אני לא בטוח שאתה אדם מרצה, אני חושב שאתה פיתחת איזושהי דמות של אדם מרצה. זאת אומרת, יש את הפרסונה, את הדמות, ויש אותך. אני לא חושב שזה אותו דבר. הרבה פעמים מישהו שהוא מאוד מרצה, זה יהיה איזשהו מנגנון הסתרה של משהו אחר שהוא לא רוצה שהעולם ידע שהוא. זאת אומרת, למשל, מישהו שהוא אדם שהוא יכול להיות מאוד, אנחנו נגדיר אותו כאגרסיבי, או מישהו כוחני, בסדר? בגלל שהוא יודע שבחברה שלנו אגרסיביות וכוחניות לא נתפסים בצורה חיובית, אז כדי להסתיר את זה, הוא יפתח דמות של משהו שהוא 180 מעלות לדבר הזה, שהוא מאוד מאוד מרצה. עכשיו, מה קרה כאן? המרצה זה לא הוא, אוקיי? הוא באופי שלו, הוא לא אדם מרצה, בבהות הבסיסית שלו. אבל הוא כל כך הרבה שנים גדל עם הפרסונה הזאת שהוא טיפח וגידל וכל כך יפה, שהוא חושב שהוא באמת כזה. מבין? וזה יוצר פער מאוד מאוד גדול בין מי שאני לפרסונה שלי. עכשיו, תמיד תהיה לנו פרסונה, רק השאלה היא כמה היא רחוקה ממי שאני. זאת אומרת, האם היא רחוקה מאוד או האם היא קרובה יותר אליי. זאת אומרת, ככל שהמרחק הזה גדול יותר, הדיסוננס הפנימי שנרגיש, הוא יהיה גדול יותר. ואנחנו מרגישים את הדיסוננס הזה. אני בטוח שכולנו חווינו או חווים את הדבר הזה, איזושהי תחושה שאני לא חי את החיים שלי. אני חושב שזה סימן מאוד חזק שבן אדם יכול רגע בכנות, שזה דבר נוסף שחשוב לחופש, זה כנות, כנות, כנות. עם עצמנו קודם, עזוב את הסביבה, קודם כל עם עצמנו, לא לשקר לעצמנו. ואנחנו משקר, אני שיקרתי מלא לעצמי, שנים.
מה הם שאלות היציאה לחופש שאתה מזהה שהם כאלה שכשאני אתחיל לשאול את עצמי, אוקיי, אני אתחיל טיפה, כאילו, לא יודע אם לקרוא לזה האטימות או הסגירות או הפחד עכשיו רגע לשנות את האוטומט שאני רגיל יכול להיות קצת, אתה יודע, טיפה.
אני חושב שאפשר לגשת את זה מכמה זוויות. אז זווית אחת זה להסתכל על הדברים שאני אומר לעצמי שאני חייב. אוקיי? מה אני חייב בחיים? מה אני חייב? אני חייב להרוויח כסף, אני חייב לטפל בילדים, אני חייב להיות בקשר הזה עם אשתי. מה אני חייב? אני חייב ללכת לליל הסדר עם ההורים, אוקיי? הנה, אני אתן לך דוגמה, אנחנו עכשיו את הליל סדר הקרוב, החלטנו שפחות בא לנו לפורמט הזה, ואנחנו עושים איזה ליל סדר אלטרנטיבי, חברים, נפגשים מקום בטבע, וכל אחד מביא משהו, וכזה. לא רוצים לפגוש את הדודה שאף אחד לא סובל, והגפילטפי שאף אחד לא אוהב, אלא לעשות משהו שמתאים לנו. עכשיו, אתה יודע, אפילו בדבר הזה כדוגמה, אז רגע, אז מה, אז עכשיו האמא והדודה והסבתא יעלבו, ואתה יודע, זה ישר, לא, אז אני חייב. אוקיי, עצור, בוא תבחן רגע את הדבר הזה, אם אתה באמת חייב. יהיו פה מחירים? בוודאי. האם יהיו אנשים שיפגעו מזה? יכול להיות, יכול להיות. וכאן נכנס אחד הכללי חופש שאני חושב הכי חשובים, זה שאני לא אחראי על הרגשות של אף אחד אחר, חוץ מאשר שלי. עכשיו, זה לא אומר שאני אסתובב בעולם ואני אחפש לפגוע באנשים באופן מכוון, לא. אבל אם עכשיו בינינו, אוקיי, אני עשיתי משהו שאני אשלם איתו ואתה נפגעת ממנו, אחי, אני לא אחראי על זה.
אני יכול לשאול אותך משהו אישי? עד כמה התפיסה הזאת היא, אתה אומר באמת, וואלה, איתן, שמע, זה החופש שלי, זה מה אני עברתי. עברתי דרך, עברתי, אתה יודע, מסע, גם, אתה יודע, ברוך השם, מחלה שהתגברת עליה בגאון, גם המשפחה, החיים, גירושין, זאת אומרת, כן. היו דברים, וזוגיות, ברוך השם, כאילו...
כן. עברתי דברים.
ועברת דברים, כאילו, ואני, אתה יודע, בשיחות שלנו, אנחנו מכירים המון, מהשנים הראשונות שהתייעצתי איתך על מה עושים, ועד לחברות טובה, ועד לזה שכבר הפסקתי לדבר איתך, כי אני כבר מדבר עם תומר, עם תומר הנסיך, שאני חולה עליו, הבן שלך, דור ההמשך, שאגב, הרבה מהפודקאסט הזה בנוי בזכותו, בזכות דניאל שבאו לתקתק פה עבודה. עד כמה באמת זה, וואלה, איתן, זה הדרך חיים שלי, ולא יודע אם, אם, אם זה שלי, כן? או עד כמה אתה אומר, תקשיב, פאק זיין על העולם, די עלה, אני אעשה מה בא לי. כאילו, עד כמה זה כאילו הפיצוי, ויכול להיות שלא, ואת, כן. כאילו של זה מה בא לי, כי אתה עושה טוב לעולם. אבל מי ששומע אותך עכשיו, אומר, תגיד, מה עכשיו הוא תקוע בעצמו? סליחה רגע שאני אומר כן. את זה, אבל מעניין אותי לדעת.
קודם כל, כולנו תקועים בעצמנו. גם מי שאומר שהוא תקוע בעצמו, תקוע בעצמו. כולנו אינטרסנטים. בסדר? כולנו כן, דואגים כן. קודם כל ל-well-being של עצמנו, וזה טוב שזה ככה. כאילו שלא יתפרש פה שום דבר אחר, זה אחלה שזה ככה. וזה אחד. אנחנו אולי מנסים להתייפייף שאנחנו לא, ואנחנו זה, גם התורם הכי גדול, גם הפילנטרופ הכי גדול, עושה את זה קודם כל, כי זה עושה לא במשהו טוב. זה שזה אחר כך גם עושה לחברה טוב, אחלה, נהדר. אבל בוא לא נשקר בעצמנו בעניין הזה. אני חושב שעם עצמי, הגעתי לנקודה שהרבה פחות חשוב לי מה אחרים חושבים או יגידו, אוקיי? וזה נותן המון חופש. זה נותן המון 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 חופש. אני אתן לך דוגמה על משהו ש... כאילו קטנצ'יק, אבל דווקא אני לא, אני פחות שמתי לב לב, אבל חבר כאילו העיר את תשומת ליבי לב. היינו לפני, ביולי האחרון, לפני שהתחיל כל הבלגן, היינו באיזשהו ריטריט בסיני, שדי קרן ארגן, די וגלצחייק. ואתה יודע, סיני, ואומנם היינו באולם וזה, אבל אתה יודע, הייתי, כאילו, באתי להעביר את ההרצאה שלי, והייתי בשורץ וחולצה, כי זה מה שהיה לי, והייתי עם כפכפים. לפני ההרצאה, שמתי כפכפים בצד, ועליתי, הרציתי יחף. ככה היה נוח לי. כאילו, זה מה שהרגיש לי נכון. עכשיו, אתה יודע, זה לא שהייתה לי איזו חולצה מחויטת בחדר, במלון. הייתה, כאילו, הייתה, כי אני...
דואג לזה.
דואג, כן. אבל אמרתי, אני מרגיש מה נוח לי באותו רגע, וזה מה שהיה נוח לי, וזה לא היה אישו מבחינתי, ולא הייתה לי את השיחה בראש, איך זה נראה, ומה הם יחשבו, ומה יגידו, ודי אמר לי, תקשיב, זה היה מדהים לראות אותך ככה. כאילו, ראיתי אותך ואפשרתי לעצמי גם יותר רגע להירגע לתוך המקום ולסיטואציה. ופעם זה לא היה ככה. אתה זוכר אותי מהתקופה הזאת, תקופת החליפות.
מחויית, חליפות, חליפות, מתוקתק.
אתה מבין? זה כן, זה משהו שעברתי עם עצמי, כאילו ואני, עכשיו, יכול להיות שתגיד עם מישהו שלא יגיד שזה טוב, הוא לא מרצה רציני שהולך יחף, יכול להיות. סבבה, so what?
אני לגמרי מתחבר לזה שאחד, אתה, כאילו, בסוף באמת חווים את מי שאתה על הבמה, ופחות את, כאילו, כמובן את מה שאתה אומר, אבל גם את, מה ההוויה שנכנסת שם בתוך ה...
נכון.
בתוך הבן אדם הזה? רגע, קטעתי אותך.
לא.
השאלה, כאילו, שואלה לי, איך ניתן באמת לאזן, אם עכשיו אני מתחיל, כאילו, באמת לפתוח את אפשרויות החופש, נכון? זאת אומרת, אמרת מה מאפשר חופש, אחד, לפתוח אפשרויות.
כן, להיפתח לעוד אפשרויות נוספות. זה דבר אחד מאוד חשוב.
זאת אומרת, האם מישהו אמר שאני חייב ככה לנהל את העסק שלי? האם מישהו אמר שככה אני צריך להתנהל בשעות שבהם אני עובד, מנהל, כחבר? אז כאילו זה...
זה ממש לשים סימני שאלה על הרבה 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 מאוד דברים שהם נראים לנו מאוד ברורים. אמרתי לך קודם, כל הדברים שאתם אומרים לעצמכם שאתם בחיים לא, או שאתם חייבים, אני יכול לומר, שוב, אני אמרתי משפט, אני בחיים לא אהיה עצמאי, אני בחיים לא אתגרש, אני לא יודע לבשל. כאילו, אמרתי על עצמי המון דברים. המון דברים אמרתי. אוקיי? כאילו, אמרתי שמיניות שלי תהיה רק משהו מסוים. כאילו, היו לי המון אמונות על עצמי, שפשוט הייתי מוכן רגע לקחת אותם, לשים אותם בצד ולהגיד מה יש פה. ומה מתאים לי. מה מתאים לי? בסוף, אתה יודע, זה המהות של החופש, זה מה מתאים לי. אז לפתוח אפשרויות זה דבר אחד, דבר נוסף שמאוד יעזור לנו פה, זה גבולות. וזה אולי משהו ששווה רגע להעמיק בו.
לגמרי, כי גבולות, כאילו גבולות זה לא חופש.
זה נשמע הפוך מחופש,
זה,
נכון?
בדיוק.
אז בוא נחשוב ככה. נניח שילדים, יש לנו ילד קטן, בסדר? יש לנו ילד קטן, נגיד בן שנתיים כזה, והוא אומר, אבא, אני רוצה לרדת לשחק בחצר. אז אתה תגיד, החצר זה דבר יכול להיות מסוכן לילד בן שנתיים לבד, נכון? אז אתה תרד לשחק איתו כנראה. והוא יגדל, וכבר יהיה בן 4-5, ויגיד לך, אבא, אני רוצה לרדת לשחק בחצר. ואתה כנראה תגיד לו, אוקיי, אתה יכול לרדת לשחק בחצר, ובתנאי שתישאר אך ורק בגבולות החצר. נכון? שמת לו גבול. אבל הוא לא חווה גבול, מה הוא חווה?
חופש.
חופש. בתוך החצר יש לו חופש לעשות מה שהוא רוצה, ואתה שקט, כי יודע שבתוך החצר הוא בטוח. אז גבולות נותנים לנו חופש. ואנחנו צריכים גם עם עצמנו להגדיר את הגבולות. אגב, אחד הדברים שקובלים אותן, את החופש שלנו, זה שהרבה פעמים הגבולות שלנו לא ברורים לנו, ואנחנו נותנים לאחרים לחצות את הגבולות שלנו. אוקיי, אני אתן לך דוגמה רגע מהיבטים עסקיים, למשל, בסדר? לי כבר הרבה מאוד שנים, ממש כמעט מתחילת הדרך, יש כמה כללים מאוד ברורים, נגיד, לגבי כסף בעסק, בסדר? אחד, אני לא עובד עם צ'קים. למה? כי מישהו בעבר חצה את הגבולות שלי, נתן לי צ'קים שחזרו. החלטתי, לא רוצה יותר להתעסק בדבר הזה, אז אין יותר צ'קים אצלי בעסק. שתיים, תמיד משלמים מראש. אין מצב כזה שאני אהיה במקום שאני צריך לחכות או לרדוף אחרי כסף שמגיע לי. אז כדי למנוע את הסיטואציה הזאת, הכלל אצלי בעסק זה שמשלמים מראש. אם מישהו קבע פגישה, תהליך, קנה קורס, סדנה, מה שזה לא יהיה, תשלומו מראש. אף פעם לעולם לא בדיעבד. עכשיו תגיד, לא לכולם זה מתאים. נכון, לא לכולם זה מתאים. מי שרוצה לעבוד איתי, אלה התנאים שלי, זה הכללים שלי, זה החוקים שלי. זהו, אני לא מתנצל על זה, אני לא צריך להסביר את זה. מתאים לך, אחלה, לא מתאים, גם סבבה. אז זה דוגמה של גבולות שהגדרתי לעצמי. עכשיו זה נותן לי חופש במקום הזה, אוקיי? אני לא צריך להתעסק עם גבייה, אני לא צריך לרדוף אחרי צ'קים שחזרו, נכון? וזה גם, אתה יודע מה, זה גם מושך אנשים שתואמים אותי. כי מה העניין? דיברנו על הפרסונה קודם, נכון? אז אנחנו מפתחים איזושהי פרסונה חיצונית שמאוד רחוקה מאיתנו. עכשיו, מי מתחבר לפרסונה הזאת?
אלה שדומים
לפרסונה. אלה שדומים לפרסונה.
ולא למי שאתה.
ולא למי שאני. וזה יוצר כאילו עוד פער מאוד גדול, כי אני מקיף את עצמי באנשים שהם לא תואמים את מי שאני, שלא מאפשרים, שאני בחברתם לא יכול להרגיש אני. חופש. אני, אני, אני. זה fucked up, כאילו.
לגמרי. זאת אומרת, אם מצד אחד אני רוצה לפתוח אפשרויות לשאלות חדשות, אני לא חייב לעשות את זה, או להתחיל לשאול, כן? אני חייב את זה, ואסור את זה, ולעולם לא זה. בוא, מי אמר שלעולם לא.
נכון.
ואז להתחיל לחקור את זה, או להתחיל לצאת עם איזשהו צעד ראשון בגבול.
נכון.
כי לגבול יש מחיר.
לכל דבר, זהו, זה דבר חשוב מאוד. בוא נדבר על זה רגע, כדי לשים את הקונטקסט המתאים לכל השיחה הזאת. תמיד יש מחיר. תמיד יש מחירים. ולכל בחירה שנעשה יש מחיר, גם לבחירה להישאר במקום יש מחיר, שאנחנו לרוב לא מסתכלים עליו. מחיר ההישארות במקום הוא קשוח okay, וכבד. אוקיי? ויש מחיר להיות בעבודה שאני לא אוהב, יש מחיר להיות במערכת יחסים שלא מספקת אותי, יש מחיר להיות בסביבה של אנשים שאני לא יכול להיות איתם אמיתי ואותנטי. יש מחיר לדבר הזה, אוקיי? אז תמיד יש מחיר. עכשיו שאלה, זה כל אחד לעצמו, מה המחירים שאני מוכן לשלם?
כשאני בוחר לעשות את הצעד הראשון לעבר החופש, העולם לא אומר אמן.
נכון.
נכון? לא כולם אומרים, וואו, זה יופי, אירן.
יותר מזה, הסביבה הקרובה לא תאהב את זה. כי מה קורה? הפרסונה שהייתי, כבר לא.
בדיוק.
היא משתנה.
איך עושים את זה כשבעצם, אתה יודע, זה, אפילו לא מדבר על הסביבה קצת יותר, זה שאולי תראה את השינוי אתה יודע, כעדבות אחר כך ולא תהיה להם ברירה.
כן.
סביבה הקרובה חובה את זה בצורה, אתה יודע, מאוד משמעותית. אפילו אם אתה מחליט לשנות סגנון או סטייל של תזונה, או אורח חיים, או לשנות משהו, הרי בסופו של דבר, מהו הצעד הראשון כדי לאזן ומצד אחד, אוקיי, הבנתי שאני לא רוצה לחיות ככה, ואני רוצה לשנות, איך מתחילים את הצעדים? או אפילו, אתה יודע, כשהסביבה בעצם היא מתנגדת.
אז לגבי סביבה, אני חושב שחשוב להבין כמה דברים. יש לנו כל מיני סוגים של סביבות בחיים שלנו, אוקיי? יש סביבה מאוד מאוד קרובה, אתה יודע, בן בת זוג, משפחה, נקרא לזה המעגל הקרוב של המשפחה וכולי. זה דבר אחד, יש רק חברים, אתה יודע, עמיתים לעבודה, חברים, כל מיני מעגלים נוספים שאנחנו נמצאים בהם. זה לא, ההתייחסות בעיניי בכל מעגל כזה היא תהיה מן הסתם שונה. למרות שגם בתוך משפחה, אם מישהו לא תואם את האמונות שלך, לא תואם את תפיסת העולם שלך, ומה שזה לא יהיה, אתה לא חייב להיות שם. יש לזה מחיר? כן, יש לזה מחיר. יש מחיר יותר כבד כנראה שאתה משלם על הדבר הזה. אוקיי, אני אפשר ללכת פה למקרה קיצון. אישה מוכה, נמצאת עם בעל אלים, כאילו, את לא חייבת להישאר שם, אוקיי? ודבר הזה הוא קשוח, גם נישואים שלא עובדים, כאילו, יש מחירים, יש אנשים שהתנתקו מההורים שלהם, בסדר? אני, כאילו, בכוונה רגע נותן את המקרה קיצון האלה, אני לא חושב שצריך להגיע לשם אם לא חייבים, אבל אני אומר, אם זה מגיע למקרה קיצון כאלה, כן, ה-well-being שלך, בעיניי שלי, הוא יותר חשוב מכל אדם אחר בעולם, גם אם הוא הורה או ילד או בן זוג או מי שזה לא יהיה, אוקיי, מישהו יגיד עכשיו, הוא אנוכי וזה נכון, כולנו אנוכיים. אוקיי, זה, אבל כאילו, אנחנו אולי מציגים שלא, אבל אנחנו כולנו אנוכיים. ובמקומות שאנחנו לא דואגים ל-well-being שלנו, אנחנו פוגעים בעצמנו קודם כל, ואחר כך באחרים. אז זה דבר אחד. דבר שני, לא לפחד מלהחליף סביבה. לא לפחד. זה בעיניי זה, אני אגיד יותר מזה, אני היום יודע שאם הסביבה שלי לא השתנתה לאורך זמן, אני לא, אז אני, זה אומר שאני לא מתפתח. זה מאוד ברור לי היום, שאם הסביבה שלי לא השתנתה לאורך זמן, אני לא מתפתח. כי סביבה זה אחד הדברים הכי משמעותיים עבורנו. אנחנו, מתוך הסביבה אנחנו נפתחים לאפשרויות חדשות. דיברנו קודם על לפתוח אפשרויות, איך אפשר עוד לפתוח אפשרויות, להתחיל להיפגש עם אנשים שחושבים קצת אחרת ממני. כשאני רציתי לעשות מעבר משכיר לעצמאי, הלכתי להכיר והתחלתי לפגוש מלא עצמאים ויזמים ובעלי עסקים. זה הפכה להיות הסביבה החדשה שלי. לא יכולתי להמשיך להתפתח כבעל עסק עם סביבה של אנשים שכירים. לא כי הם פחות, זה לא שיחה על מי יותר טוב, זה עניין של תפיסת עולם שהיא שונה. אז כן, להתחיל לפתח עצמנו סביבות אחרות, להתחיל להסתובב בסביבות אחרות.
על עסקים, על סביבה, על תחום מקצועי, אני יכול להבין. בסדר? אני רוצה ללמוד מאנשים שאתה יודע, כאילו זה קווי חשיבה אחרים, כן? אבל כשמדובר, אתה יודע, בשינויים הרבה יותר אינטימיים, כמו משפחה, כמו חיים, אגיד לך באופן אישי, כל השיחה על תעופו מהסביבה שלכם, הכל זה לפעמים גם לי גורמת קצת בחילה. כי, אתה יודע, ועוד פעם נלך לצד השני כדי לאתגר פה את השיחה. כן. כן? יש מצבים שבהם אני חושב, כן, אתה יכול לעשות את השינוי, ועדיין, אתה יודע, עדיין כאילו, דבר עם אחותך, אחיך, ההורים שלך, חברים טובים, כן. שכאילו גדלו איתך, יכול מאוד להיות שזה אולי לא מתאים עכשיו, אני באמת שואל, איפה באמת האיזון בין, להגיד, טוב, יאללה, גדלתי איתכם, היה לי כיף איתכם 10 שנים, הייתם איתי אחלה.
אני לא חושב שזה ככה.
אני בכוונה הולך קיצוני, כי כאילו, אתה יודע, כי...
לא, אני מבין, אבל
לא... יש איזו עטפה לא בריאה שגם אתה לא אוהב אותה, אני יודע, ברשת, על... לא הולך להם, תתנתקו מהחיים, תלכו...
לא, זה לא כזה, זה לא על זה. אני חושב שאחד באופן טבעי, יש תהליך טבעי שקורה, שאנחנו... שנושאי השיחה או נושאי העניין משתנים.
נאמרי.
אוקיי, ובאופן טבעי, דברים, אז אנשים טיפה growing apart, מתרחקים, כאילו, כי תחומי העניין שלהם משתנים. אני אומר שוב, אני חושב שבסוף המפתח זה בסביבה, אני אגיד לך מה אני רוצה לגבי הסביבה הכי קרובה שלי. אני רוצה סביבה הכי קרובה שלי, שאני יכול להיות הכי אמיתי שאני יכול. בסדר? שאני יכול להביע את דעותיי בצורה חופשית, בלי שאני צריך לתת חשבון או לפחד ממה אחרים יגידו, שלא, אני לא רוצה לקבל שם פרצופים, כאילו אני רוצה שיקבלו אותי כמו שאני. הם לא חייבים להסכים עם הדעות שלי, הם לא חייבים להקבל, הם לא חייבים לפעול כמוני, ממש לא, אוקיי? אבל אני רוצה שיהיה לי, שיקבלו אותי כמו שאני, אוקיי? אז אם לא מסוגלים, אם מישהו כאן מרגיש עכשיו, לא משנה אם זה מול הורים, אחים, משפחה, בן זוג, מי שזה לא יהיה, שלא מקבלים אותו כמו שהוא, וואלה, יש פה מקום לחקירה פנימית מאוד עמוקה עם עצמך, למה אתה מוכן להסכים עם זה? ומה המחירים שאתה משלם שם? כשאתה לא אותנטי ואתה לא אמיתי, ואתה עכשיו הולך על ביצים ליד מישהו, כי אתה מפחד שהתגובה שלו, שהוא יקבל את זה לא רע. אני אומר, כאילו, באמת? באמת אתה צריך להשתנות כדי שמישהו אחר ירגיש נוח לידך?
זה אומר, אבל שאתה צריך להתחיל לעשות צעדים בינך לבין עצמך, לפני שבכלל...
פה כל המשחק. זה בכלל לא קשור החוצה. זה פנימי אצלי. אוקיי? זאת אומרת, עד כמה אני מרגיש בנוח להופיע... כמו שאני בעולם, עד כמה שאני מרגיש בנוח להגיד את הדברים האלה פה שהם מוקלטים ואנשים ישמעו אותם. אבל זאת האמת שלי, אוקיי? עכשיו, אני בטוח שיהיו פה אנשים שאולי שעזבו את הפרק או שהתעצבנו עליי. יכול להיות. So what? כל אחד, אתה יודע, יש לו את החיים שלו. אני מבטיח לך ששנתי לא תנדוד בלילה אם מישהו לא יאהב את הדברים שאמרתי.
להפך, אתה עוד מעצים פה את הנקודה שאתה אומר רגע שבעצם האירועים החיצוניים, וזה לא משנה, העבודה שאתה נמצא, הסביבה, החברים, הבית, הם רק בעצם איזשהו טריגר נהדר לראות רגע עד כמה אני רחוק מעצמי.
בדיוק.
דיברת על הדרכים להתקרב לעצמנו, ולהתקרב לעצמנו שם קוד חופש.
כן.
דיברת על לפתוח אפשרויות חדשות.
נכון.
דיברת על גבולות, אוקיי? ואולי אפשר כמובן עוד להעמיק בזה. איך אני יכול להתחיל לתרגל חופש? זאת אומרת, איך אני יכול, כאילו, כי אני שומע אותך אומר כל הזמן, חופש זה קודם כל להסכים להיות אני,
נכון.
בסביבה הנוכחת שבה אני נמצא.
תכף את אחד ההיבטים שאני עובד איתם אנשים בריטריט שלי, שנקרא 50 גוונים של חופש, אז אנחנו חוקרים המון היבטים של חופש.
זה ריטריט 50 ימים?
האמת, לפני שבועיים סיימתי אותו, ובמעגל סיום, אז מישהו שם אמרה ש... הגעתי פה לפני 5 ימים, אמרתי, מה, 5 ימים זה מאוד ארוך. עכשיו אני אומרת, אנחנו צריכים עוד זמן. אז אחד ההיבטים שבאמת אנחנו עוסקים בו, זה המקום שבו אני יכול רגע לקבל את עצמי על כל ההיבטים השונים שבי, כמו שאני, כשאני אומר ההיבטים השונים שלי, אז אני אתן פה רגע דגש, כולל אלו הפחות זוהרים, פחות יפים, פחות סקסים.
כל הצבעים.
כל הצבעים, כאילו כולנו יש אותם, בסדר? כן. כי אחרת מה זה אומר? זה כאילו, נגיד שאני לא, נגיד שיש בי כל מיני היבטים שאני לא אוהב בעצמי. זה כמו שאני אגיד לעצמי, וואלה, יד ימין שלי לא בא לי טוב, אני לא אוהב אותה. אני אוהב את אחלה, את הגוף שלי, אני אוהב. את יד ימין אני לא אוהב. אם אני לא אוהב את יד ימין, אני לא אוהב את עצמי. כי אני לא אוהב איזשהו היבט בתוכי. והיכולת שלי רגע להסתכל על כל המכלול של מי שאני, ולאהוב את כל ההיבטים שלי, זה דבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב לחופש, אוקיי? אני יודע שאני לא מושלם, אני יודע שיש לי צדדים פחות זוהרים, ואני, קודם כל, זה עוד הפקן שבכלל החוצה, זה רגע להכיר בהם בפני עצמי ולקבל אותם, שהם מה שהם. עכשיו שוב, זה קשה בסביבה שלנו, כי אנחנו כל הזמן נמצאים בעולם שמראה לנו בפייקבוק ובאינסטגרם, כמה כולם מושלמים וכמה אצל כולם הכל זוהר, ואני חושב שכולם מושלמים, רק אני דפוק. לא, כולם דפוקים, רק הם מציגים רק את הצד הזוהר שלהם. וזה גם לחיות קצת בשקר, לא קצת, זה לחיות בשקר. ואם אני רגע מוכן לקבל את עצמי על כל המכלול של כל מי שאני, כולל הטעויות שעשיתי, כולל הכישלונות שחוויתי, כולל הפגיעות שפגעתי באנשים, לאהוב את עצמי עדיין, כולל התכונות הפחות זוהרות שלי. זה כולל היבטי הצל שיש לי באישיות של כולנו יש. זה הרבה יותר מקרב אותי למי שאני. אני אעבוד הרבה פחות קשה בלתחזק את הפרסונה הזאת שהיא לא אני. כי מה אנחנו עושים כדי שכשאני לא אוהב חלקים או היבטים בתוכי, אני עוד יותר מייצר את הפרסונה החיצונית כדי להסתיר אותם. אוקיי? להסתיר אותם. ואז אני עוד יותר מגדיל את הדיסוננס הזה. עכשיו, אם אני רגע מכיר בהם שזה החלקים שהם חלק ממני, ואני לא צריך להסתיר אותם, אני כבר צריך לעבוד קשה כל כך את הפרסונה הזאת, שזה מתיש, מתיש, תאמין לי, אני שנים עבדתי להחזיק, זה מתיש, זה שואב אנרגיות, זה מוציא אנרגיה בצורה מטורפת, וזה רק עוד יותר מגדיל את הדיסוננס שאנחנו חיים בו. הדיסוננס הפנימי שכולנו, אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים לעצמנו בעיניים, במראה, אתה יכול לשקר לכל העולם רק לא לעצמך, כשאתה מסתכל לעצמך בעיניים במראה, אתה יודע את האמת. ואז אם אני מוכן לקבל את עצמי בצורה מלאה כזאת, יש פה המון המון חופש.
איפה היה הרגע שבו הרגשת שאתה ממש בדיסוננס כמרצה?
היו לא מעט רגעים כאלה, אתה יודע, כשאתה עולה לבמה עם החליפות וכל הווג'רז וכל הדבר הזה, ואתה יודע, הדיסוננס הוא מכל מיני היבטים, זה לפעמים זה בכלל קשור לעניין של ביטחון עצמי אפילו. כאילו של מה הם לא רואים שאני לא כזה בטוח בעצמי, כזה, זה אפילו בהיבטים כאלה. זה, נסה לחשוב על זה שמשהו ספציפי אם עולה לי. אני יכול להגיד לך שהיו רגעים שהייתי עולה לבמה והייתי מרגיש כאילו אני לוחץ לעצמי על פליי, ואתה יודע, אתה דופק את הנאום שאתה דופק. כאילו את הסיפור וכזה. אז אוקיי, אז אני אומר לעצמי, אז נהייתי מאוד מיומן בלדקלם משהו שאני יודע, טקסט שאני יודע שעובד טוב על קהל. אוקיי, אבל אני לא, אני כבר לא, אחד, אולי זה טקסט מלפני מלא זמן, ואולי זה לא, אתה יודע, אני לא כרגע לא במוד המתאים לטקסט הזה. לפעמים אתה יודע, זה show must go on לפעמים, ואתה צריך לתת את ה, אתה יודע, מזמין אותך עכשיו לחברה לתת את, את הדבר שלך, אתה צריך את הדבר שלך, כן? אבל אני מאוד משתדל באמת להיות הרבה 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 יותר אותנטי והרבה יותר אמיתי במקומות האלה. אני אתן לך דוגמה רגע, אוקיי? לפני כמה, חודשיים, שלושה, הזמין אותי להרצאה באיזשהו קיבוץ. ואני מגיע למקום של ההרצאה, זה היה שם על הצוות המנהלים של הקיבוץ. אני מגיע שם למקום של ההרצאה, ואיך שאני חונה ופוגשת אותי, זאת שהזמינה, אתה, אתה יודע, שתיאמתי מולה הכל, עובר שם עוד איזשהו בחור, שבדיעבד הוא היה אחד המשתתפים, וזורק לה, אז תגידי, איפה העונש הזה קורה?
איזה כיף להגיע ככה.
ככה מתחיל, ככה אני מגיע.
קבלת פנים.
קבלת פנים. ואני שומע את זה, ואני מבין שהוא נכנס פנימה, ואני הולך לפגוש אותו עוד רגע בקהל. אני עד היום לא בטוח, אני חושב, יש לי תחושה, אני לא בטוח שהוא ידע שמי אני. אבל נניח, לא משנה, נתן גם את ה-benefit of doubt שהוא לא ידע. אבל אתה יודע שעכשיו יושב שם מישהו בקהל, שזה המקום האחרון שהוא רוצה להיות בו. קיצר, נכנסתי להרצאה, סידרתי את העניינים, והלכתי לשירותים. וישבתי שם רגע עם עצמי. אמרתי, אוקיי, איך אני רוצה עכשיו לעלות, ומה אני רוצה לפתוח. ועליתי, ואמרתי להם, כאילו, בוקר טוב, הצגתי את עצמי רגע, ואמרתי, אני אשמח רגע שנעשה סבב ונכיר אחד את השני, אבל גם יש לי בקשה. אני רוצה שכל אחד יגיד ככה באיזשהו משפט קצר, איך הוא בא ליום הזה. אבל תהיו אמיתיים ותהיו כנים. ואם מישהו, הדבר שכרגע עובר בו, זה המקום האחרון שאני רוצה להיות בו, תגידו, אוקיי? מבטיח לכם שאני לא נעלב, וגם אם אני נעלב, לא באחריותכם, אוקיי? ובאמת התחיל שם פתאום שיח אחר, וזה אמר שהוא ממש לא בא לו להיות שם, וזה אמר, כאילו, כל אחד הרחת אומרת מאוד מתרגשת, כאילו, היו, אתה יודע, היו המון קולות, אבל אני חושב שאפשרתי להם רגע לבוא לידי ביטוי, וזה היה מקום, כי אני הבנתי שאני יכול, I'm able to take it, אני יכול לקבל את זה, גם אם מישהו, עכשיו כי הוא אמר לי, זה לפני רגע, בהכניה, אבל אם מישהו שם יושב ולא בא לו להיות פה, אז סבבה, יש מקום גם לקול הזה. אז זה היה בשבילי ממש איזו התנסות מאוד מאוד חזקה.
ממש שני סיפורי קיצון. אחד, אתה עם החליפה, אתה מדקלם את הסיפור, אומר אותו, שאגב, יכול להיות שהוא בהתחלה הוא היה כיף נכון, ומרגש, אבל לאט לאט הוא הפך להיות עבודה שצריכה להיות נכון. יותר מעודקת. לבין הסיפור עכשיו האחרון, שאתה בא בפן שלך ומסוגל רגע, לנהל איזה שיח אינטימי, על אף שבו הרצאה אמורה להתחיל אחרת. נכון. איפה הרגע, נקרא לו הרגע הביניים, שאתה מבין שאני לא יכול להחזיק יותר את הפרסונה, וזה כמו איזשהו חופש שעובר דרך כאב, נכון? אם אני מבין נכון.
היה מלא כאב.
כאילו, איפה הרגע שאתה חווה, כאילו, אנחנו צריכים לעבור מצד אחד את הכילוף הזה, נכון? איך זה מרגיש שהמעבר הזה?
זה לא כילוף של רגע, כי זה המון השאלת שכבות. איך זה מרגיש? זה חרה. זה לא כיף. זה... היה שם המון כאב. אתה יודע, הכאב הוא מכל מיני היבטים. הוא כאב של לוותר על משהו. זה כאב של, וואי, בזבזתי המון אנרגיה להחזיק משהו שהוא לא אני. זה, 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 זה המון חרטה, יש שם בושה, יש אשמה, יש המון דברים שמגיעים עם הדבר הזה. ועברתי הרבה, בתהליכים שעשיתי, עברתי הרבה עם הדבר הזה, הרבה מסע פנימי מאוד מאוד עמוק ומאוד כואב. זה, אין דרך יפה לספר את זה. זה היה, כאילו, זה המון, בהמון היבטים. אתה יודע, אפילו החלטה להתגרש. קשורה לזה, כי זה רגע להגיד, אוקיי, זה לא מתאים לי יותר. אוקיי? זה לא מתאים, ואז אתה יודע, ישר עולה השאלה, ומה יחשבו על המנטור שהתגרש, או אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. כאילו, מישהי כתבה לי, זה כמה חודשים אחרי שהתגרשתי, כתבה לי בתגובה לאחד המיילים שלי, אמרה לי, שנורא הכזב אותה, לשמוע שהתגרשתי ונכשלתי בניסויים שלי, משהו כזה. ועניתי לה שאני לא תופס את זה את הגירושים שלי ככישלון. אני חושב שהיה הרבה יותר, כישלון הרבה יותר גדול, זה היה להמשיך לחיות במקום שלא לא טוב לנו. אני חושב שזה כישלון הרבה יותר גדול. אז אתה יודע, עכשיו זה שאלה. התפיסה הזאת והאכזבה שלה היא שאלה, אני לא יכול לעשות על זה משהו. כן, אני לא... אני ממש לא מצפה שהגירושים שלי יפגעו במישהו, יזיזו למישהו את המחת באיזושהי צורה, אבל...
לגמרי, אבל אני כן שמח שפחות אנחנו, אתה יודע, מביאים את זה, כי אתה יודע, הנטייה בטח להגיע לחופש האולטימטיבי אמור להיות דרך יפה, ואני כן חושב שבין שני הסיפורים, כן, בין אדם שלא חווה חופש לאדם שהוא כן מרגיש חופשי, או בוא נקרא לילד בשמו, צריך להתאמן על חופש כל הזמן, כן, כן או לתרגל אותו, לגמרי. להיות שם, עוברים דרך הצבעים הלא נעימים.
לגמרי, זה, אתה יודע, זה אזורים... מאוד מפחיד, זה מאוד מפחיד להיות, כי נחזור למה שאותה מטפלת אמרה לי, שאני לא יודע מי אני, צדקה, כי זה לגדולות פתאום מי אתה. לגלות פתאום מי אתה. מי אתה בלי הפרסונה, בלי, בלי הצורך לרצות אחרים, או למצוא חן בעיני אחרים כל הזמן. זה פתאום, אנחנו לא רגילים להיות שם.
חתיכת עבודה.
זה מלא עבודה.
ככה אנחנו מתחילים באמת, קודם כל אני, איך אתה עד עכשיו?
אחלה, מאמן, כיף לי, כיף פה.
לפחות עלו לי כמה שאלות שבאמת עניינו אותי לא מעט פעמים, בטח המשחק, או נקרא לזה מערכת היחסים החדשה, שאנחנו צריכים כאילו באמת לבנות עם עצמנו. אם עכשיו היינו, אתה יודע, היית נותן לי את הסדר יום של הבוקר, כן, שלך, או סדר יום שאתה באמת ממליץ בו להתחיל, כי מהר מאוד אתה יכול ליפול לאוטומט של, קראת לזה, לאוטומט של ההסכמות, כן. לאוטומט של איך זה אמור להיות, כן? ומכל השיחה אני שומע, תקשיב, זה לא דקה, לעבור לחופש, כאילו צריך איזשהו...
כן, זה גם, אתה יודע, זה כל פעם לקחת איזשהו היבט מסוים ולבחון אותו.
בדיוק, אז אולי סליחה שרגע שאני כן. חוזר לצ'קליסט ולזה, כן. מה באמת נקרא לזה הצעד הראשון לאדם ש... עכשיו מהשיחה כן הבין שבונה, אני לא כזה חופשי. כאילו, אני לא כזה חופשייה כמו שרציתי. גם אנחנו מקליטים את זה שנייה לפני
פסח,
שנייה לפני פסח, שזה כך...
חג החירות, כן.
חג החירות, שבאמת כל המסע שלנו חירות פנימית ואז החוצה. איך אני באמת יכול להתחיל לעשות את הצעד הראשון? כדי כאילו אפילו טיפה רגע להתחיל לבחון את... את רמת החופש הבאה שלי.
אז שוב, יש המון היבטים של זה בחיים שלנו, אז אפשר לקחת למשל היבט של מערכות יחסים ולהסתכל, להגיד, אוקיי, איפה, באיזה מערכות יחסים אני מרגיש נוח להיות הכי אותנטי? איזה מערכות יחסים אני מרגיש נוח להביא פגיעות? אוקיי? פגיעות, להיות באינטימיות גבוהה. אינטימיות גבוהה זה להיכנס לרובד שיחה שאני מסוגל לשים את הלב המדמם שלי פה על השולחן, איתך נניח, ועכשיו אפשר לדבר על זה. ואני ארגיש מספיק בנוח ומספיק בטוח שאולי לא תסכים איתי, אבל
אני אהיה בסדר.
אתה תהיה בסדר עם זה, ואתה גם תוכל להכיל את הכאב שלי. אוקיי, זו האינטימיות הגבוהה שאני מדבר עליה. זה להסתכל ולהסתכל במערכות יחסים וכאלה שאני חושב שהן חשובות לי, ולשאול את עצמי, אוקיי, האם, אחד, האם זה באמת מערכת יחסים שחשובה לי? ב', איך אני יכול להביא לשם עוד רמה? בסדר? עוד 2%.
2% של?
של אמת, כנות, אינטימיות, פגיעות, קרבה. 2%. לא עכשיו מ-0 ל-100. 2%. אוקיי? כזה. למשל, זה במערכות יחסים. להסתכל על עצמי, להסתכל בגלל על הפרסונה שאני מטפח. אוקיי? ולשאול כאילו עד כמה היא אמיתית, עד כמה היא קרובה למי שאני באמת. מה אני מחזיק פה? מה מפחיד אותי כאן? מפחיד אותי שיחשבו עליי, שיגידו, וכן הלאה, כאילו, ולהסתכל, ולראות את המחירים, להסתכל על המחירים שאני משלם כדי לתחזק את הדבר הזה. ולראות עוד היבט שאפשר, כדאי להסתכל עליו, זה רגשות שאני מחזיק. אנחנו, לא דיברנו על זה עד עכשיו, אבל אחד המלכודות חופש הגדולים שלנו, זה רגשות שאנחנו מחזיקים, רגשות כמו אשמה, בושה, חרטה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו, אתה יודע, על טעויות שעשיתי בעבר, שאני מחזיק, עכשיו אני עוד מחזיק את החרטה עליהם, וכן הלאה לבחון אותם, לראות מה אני מחזיק שם, למה אני מחזיק שם, קורבנות, יש המון היבטים רגשיים שהם מחזיקים אותנו בכלא.
וואו, אתה יודע, זה מדהים, כי כאילו, אנחנו רוצים כל כך הרבה, כשבסוף מה שאתה אומר לי, איתן, תקשיב, בסוף אתה רוצה להיות יותר קרוב לעצמך,
נכון.
יותר אתה, יותר סבבה שלם ממי שאתה.
נכון.
וכל השאר זה כאילו תוצר לוואי שלה.
תמצאת את זה נפלא, זה המשחק בעיניי.
אם הייתי מחזיר אותך לגיל 5-6, בסדר? והיית צריך לומר משפט אחד לרן הילד, שילווה אותו. ואני יודע שאתה לא מתחרט על הדרך.
כן, הדרך היא דרך, הייתי צריך לעבור אותה.
והיא המתנה, אבל כן, נגיד, אתה יודע, שהיית יכול ללכת אחורה, מה היית אומר לו?
אני חושב שהייתי, זה לא מנוסח לי בראש עוד כמשפט, אבל אני חושב שהייתי מנסה להסביר לו, למרות שאני חושב שהיה צריך לעבור את הדרך בכל מקרה, אבל מנסה להסביר לו שכמו שהוא, זה הכי טוב. אתה גם אומר את זה, אלופים בעצם היו אתכם, נכון? כמו שהוא, זה הכי טוב. זאת אומרת, אל תנסה להתאים את עצמך לאחרים. כאילו, מי שאתה, זה הכי סבבה שאפשר. כאילו, אתה כבר נמצא בנקודה, אם אתה, כשאתה, זה האנד ריזולט, זו התוצאה הסופית שאתה רוצה להגיע אליה.
עכשיו
תעבוד עם זה, כאילו במקום לעשות כל הסיבוב הארוך כדי להגיע לזה, אתה כבר שם.
אל תפריע.
הגעת.
גדול.
הגעת, עכשיו תחיה.
איזה תמונה הייתה באיילון?
איזה תמונה?
שמתארת את זה.
תמונה הייתה באיילון.
תמונה באיילון עכשיו, יש לך לשים תמונה באיילון, 4 מטר על 6, או 20 מטר על 200.
אוקיי.
בילבורד ענק שם, אתה יודע,
מסר? מה המסר?
מסר, תמונה, ויז'ואל, מטאפורה, מה היה שם?
אז אולי זה הדבר הזה, הגעת.
הגעת.
כאילו, כברגע שאתה עצמך, הגעת. תהיה עצמך, זהו, כאילו, אל ת... יש משפט מאוד יפה, לא יודע מי אמר אותו, אומר כאילו, תהיה עצמך, כי כל...
כי כל השאר תפוסים.
כי כל השאר כבר תפוסים, בדיוק. כן, בדיוק, כזה, נכון. אני חושב שזה אחלה ביטוי של הדבר הזה.
זה לא יאומן עד כמה, אתה יודע, לא משנה מה נעשה בסוף, אתה יודע, המסע איכשהו, כן, בצורה כזאת או אחרת, אמור, צריך, נועד, כדי שנחזור להיות מי שאתה בנקודת הזמן.
מי שאנחנו באמת, ושגם זה משתנה, אגב. זה גם אולי, זה אולי נקודה שווה רגע להגיד עליה מילה. גם מי שאני ישתנה. לאורך זמן, בסדר? הרצונות שלי, הצרכים שלי, האהבות שלי, החלומות שלי, מה שזה לא יהיה, זה ישתנה. וזה בסדר. זה בסדר. כאילו רק... כי, אתה יודע, אנחנו פעמים נתפסים על איזושהי שוב, על אותה איזו דמות שיצרנו, או שלא משנה מה, מתישהו, ומאמינים לה. שזה ככה אנחנו. אני בחיים לא... אני לא יודע לבשל, בסדר? עד שהתגרשתי, וכאילו אמרתי, זה או לאכול קורנפלקס, או להתחיל לבשל. התחלתי לבשל, גיליתי שוואלה, אני אוהב את זה, ואני טוב בזה. כאילו, איזה יופי. כן. אז אנחנו אמורים להשתנות.
טוב, אני באמת חושב שה... אתה יודע, הפחות מה שאני בטח לוקח, כאילו כמו, אתה יודע, חזר בצורה, אני יודע, מימין ומשמאל, זה באמת ההסכמה לשאול שאלות חדשות על נקודת המוצא שלי עכשיו.
נכון.
ואם לא טוב לך, זה לא חייב להיות ככה, ואולי זה לא אמור להיות ככה, ואולי זה סימן מעולה שאתה לא קרוב לעצמך.
חד משמעית, חד משמעית. אני חושב שהמקומות שלא טוב לנו בהם, זה לגמרי תמרור, אזהרה מאוד מאוד ברור. תבחן מה לא בסדר כאן, אוקיי? מה לא בסדר במובן, אולי לא מה בסדר זה לא הדבר, אבל תבחן איפה אתה לא אתה. אוקיי? תבחן איפה אתה לא אמיתי וכנה עם עצמך. איפה אתה עכשיו נמצא באיזשהו זיוף, איפשהו סטית מהנתיב של להיות עצמך. עכשיו, זה קשה כי כמו שאמרתי, אנחנו לא יודעים מי אנחנו. אנחנו בהרבה מקרים לא יודעים מי אנחנו, אז זה המקום לחקור, להתנסות בדברים. אוקיי, אתה אמרת על עצמך שאתה לא יודע לבשל, כנס למטבח, תבחן את זה רגע.
אני חושב שזה הדבר המיוחד. כן. כאילו לקבל, לחקור, ואז לצאת החוצה, לראות, בוא נראה. בוא נראה אם יכול להיות אחרת.
בדיוק.
ומה שחושב מיוחד אצלך, הפחות מההיכרות הזה, שאתה לא ממהר לקפוץ ישר לדברים, אתה יודע, בוא נתפטר ונפתח, לא, כאילו אתה... אתה תמיד בוחן את הדברים בצורה כזאת או אחרת, כדי להתחיל לנוע קדימה.
אני חושב שרק מתוך זה, מתוך ההתנסות, אנחנו נוכל לדעת. זאת אומרת, אתה יודע, אנחנו הולכים לשבת מול אקסל, או מול וורד, או whatever, נתכנן את התכונית הכי נפלאה להמשך החיים שלנו, ותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת בוא רגע נכניס רגע למים, נרגיש את הטמפרטורה, נעים לי, לא נעים לי. נעים לי, מעולה, בוא נעשה עוד צעד. לא נעים לי, אוקיי, אז אולי אני לא צריך, כאילו, זה מה שבסוף יקבע, אנחנו צריכים להתנסות.
אז בוא נחבר את הכל אם אפשר לזה. כי התחלנו גם, כאילו, כמו הלכנו מהמטרות, חומרי, נכנסנו פנימה, לאט לאט עברנו ליותר רוחני, חיבור לעצמי. איך היום אתה מתנהל? עדיין יש לך סדנאות, יש לך תוכניות, יש לך קורסים. זאת אומרת, איך עכשיו, אירן, מתוך המסע שהוא עבר, התחיל מאוד מאוד, אתה יודע...
אז אני עברתי, בשנה וחצי האחרונות עשיתי שינוי מאוד מהותי בכל ההתנהלות של העסק שלי, של העשייה שלי. כי גם הגעתי איזשהו מקום שהרגשתי שאני כבר לא בחופש. זה היה הרבה תוכניות וצוות ומהלכים שיווקיים וקמפיינים ווובינרים. אמרתי, אני לא...
כאילו היה המון זמן ערן, זאת אומרת, כאילו איך ה... איפה היית קלו בתוך
העסק? בכל הדברים האלה, פתאום ראיתי שאני מתחזק פה מנגנון מאוד מאוד גדול, אבל אני לא... אני כבר לא נהנה בזה. ועצרתי. סיימתי מחויבויות ללקוחות, שחררתי צוות, משרדים, הכל, הכל, הכל. עצרתי, וקרוב לחצי שנה הייתי בלא לעשות כלום כזה, שזה נשמע מאוד רומנטי, זה לא, זה היה זוועה. זה קשה נורא.
אבל מבחירה מודעת, אתה יוצר איזשהו ריק?
כן. כן, בדיוק זה, ריק. ממש ככה. וזה מאוד מאתגר, כי אחד, שוב, אני בנם של עשייה, זה נורא קשה, שתיים, זה נורא מפחיד. אני גם מפחיד בהמון היבטים, כאילו, בלאבד משמעות, קמתי בבוקר, והרגשתי חסר תוחלת. זו הרגשה מאוד קשה, בטח בשבילי, נורא קשה, חסר משמעות, כאילו, אתה לא עושה שום דבר, כאילו, דיכאון, ממש, כזה. ומצד שני, קיבלתי המון הצעות, בוא נעשה כך, בוא נעשה כך, בוא נעשה כך, אמרתי מלא לו, להכל, כמעט להכל אמרתי לו. אבל אז, אחרי זמן מסוים, פתאום דברים התחילו לעלות, מה בא לי? מה בא לי? ואז למשל, על העניין הזה של הריטריט, של 50 גוונים של חופש, המון זמן רציתי לעשות, המון זמן. אני מדבר איתך על המון זמן, כבר זה 7 שנים. זה 7 שנים, זה ישב לי כאן בראש, כאילו, ולא עשיתי עם זה שום דבר. ואמרתי, טוב, בוא נראה, כאילו, ונתחיל לעשות את זה. ואז חברים הציעו, בוא נעשה את יום טיול סדנה כזה, עשינו לפני שבוע. וכאילו, זה בדיוק להכניס את הרגל למים. זה בוא ננסה, כאילו, עשינו את זה, את היום טיול הזה, לא כי יש פה איזה מודל עסקי, ועכשיו יש פה תוכנית שנת...
אין איזה פאנל, אין פאנל, חמש, חומש...
כלום, 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 ההפך, יותר מדי, אנחנו לא רוצים פאנל, לא רוצים פאנל, כאילו... אז פשוט, אני היום מסתכל מה כיף לי, ועכשיו אני יודע, אני יוצא רגע, עכשיו אגיד, טוב, יש לו את הכסף הזה? לא, 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 זה לא המצב, חבר'ה, אני צריך להתפרנס כמו כולם, עובד על זה, עובד בזה, מצאתי את המנגנונים שלי, אז אני מלווה אנשים היום באחד על אחד, יש להם לקוחות שאני עושה את התהליכים מאוד עמוקים, נותן לי את החופש, כי בכל רגע זה יכול לייצר, ואני יכול להחליט שאני עושה את זה היום מפה, ומחר אני עושה את זה מהודו, בסדר? זה נותן לי את החופש, גם את הידיעה הזאת של אני יכול היום להיות בישראל, ומחר אני יכול לעשות את זה, את אותו דבר ממקום אחר, נותן לי יותר חופש, ואני לא עוד מחזיק פה עכשיו עובדים וצוות שאני צריך להיות מחויב להם באיזושהי צורה, נותן לי את החופש, אני לא אומר שזה מודל שמתאים לכולם, זה מודל שמתאים לאיראן, בנקודה הזאת שאנחנו יושבים פה רגע לפני פסח, בסדר? ויכול להיות שעוד שנה זה יהיה מודל אחר, אני לא יודע. אבל הדבר הזה באמת כאילו, זה היה כרוך לבחון המון אמונות של איך עסק אמור להתנהל, או איך עסק כמו שלי אמור להתנהל, ואיך פאנל אמור להיראות, כן? ואני אמרתי, לא, 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 לא מאמור, מה אני רוצה? מה יעשה לי טוב, אוקיי? זה בעצם השאלות שהן מובילות אותי, זה מה יעשה לי טוב. ומתוך זה אני מחפש את האפשרויות שהן יותר יהיו מטבעות.
זה מדהים, אני, לפני, בבוקר אנחנו מקליטים עוד מעט צהריים, בבוקר הקלטתי פרק עם דרור גלוברמן, רק על בינה מלאכותית ו-AI, וכל השיחה הייתה לא על איזה כלי AI יש, לא על מה הכלי החדש, אלא על איך לחשוב בכלל בעולם טכנולוגי שבו הכל באמת יכול להיות מהיר יותר. וזה לא יאומן עד כמה הפרקים בעצם די משתלים, כי בעצם כל מה שאומר, ואתה מעמיק את זה כמובן כאילו בכלל בערך החופש, שזה תמיד מתחיל קודם כל, האם אתה מסוגל להסתכל בצורה יותר גדולה על מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות ככה.
בדיוק.
אבל אם אתה לא שובר את האמור להיות, חייב להיות, אין מצב שלא, אז אף AI לא יעזור לך.
לא, לא, אתה נשאר כבול. אתה נשאר כבול באותו מקום, זה בדיוק העניין.
וואו. נשמע, קודם כל תודה על הפתיחות, על ה, אתה יודע, על המקום הכי, אתה יודע, שברירי ופגיע ובו זמנית הכי עוצמתי שיכול להיות, כי אם זה מה שאתה, זה מה שצריך להיות. אני חושב שיש פה מתנה נורא גדולה למי שהיה איתנו והזין ושמע, כי זה שיחה שעל הנייר חופש יכול להיות הכי, וואו, כיפי וזה, וחג החירות וזה, אבל אני אומר לך תודה על זה שלקחת אותנו דרך שברור לנו שיש איזשהו כאב שדרכו צריך לעבור כדי להגיע לחופש. אמרת גם עוד משהו בין המילים, אם עכשיו לא טוב לך, אז אתה לא מבין כמה כואב לך. זאת אומרת, כאילו, עד כמה עכשיו כאב שאולי יתפוצץ יותר מאוחר.
אתה יודע, אני חושב ש... אנחנו, אמונה שלי, כן? אנחנו נשמה שהתגלגלה לגוף פה לעולם הזה, בסיטואציה הזאת, כי לעבור פה חוויות, לעבור פה התפתחות. לא חושב שבאנו לפה לסבול. עכשיו, אבל כאב, סבל, אתגרים, זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, בטח לאור האירועים שאנחנו חווים בתקופה הזאת, אירועים מאוד קשים. זה חלק, בסדר? זה חלק מהחיים שלנו, זה לא, אנחנו לא פה רק ל-happy-happy, זה לא רק כזה. ואני חושב שכשאנחנו מתרחקים מרצון הנשמה שלנו, כשאנחנו מתרחקים ממי שאנחנו, הפער הזה הוא לאורך זמן, הוא לא רק בתחושה, בהרגשה, בתסכול, ובסוף גם בגוף, מחלות. אוקיי? זאת אומרת, כשהגוף מדבר, זה אומר שהנשמה הושתקה הרבה זמן. ככה אני... זו התפיסה שלי. אז לפני, בוא נקשיב. מה הרגש אומר לי, מה הנשמה אומרת לי, כאילו, לא טוב לי באיזשהו מקום, וואלה, הלא טוב לי זה חתיכת תמרור אדום, חתיכת תמרור אדום, צריך לבחון, מה, למה, מה הדבר הזה שגורם לך להרגיש לא טוב, אוקיי, מה, ואיזה אמונה קולט אותך במקום הזה, כי זה רק אמונה, זה לא שום דבר חיצוני, זה לא הבוס, זה לא הבן זוג, זה לא הממשלה, זה לא ביבי, זה משהו פנימי אצלנו שקולט, זה איזושהי אמונה שאומרת, אני רוצה, כדי שאני ארגיש יותר טוב, זה או זאת צריכים להשתנות, או לא, 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 הם לא, אל תבנה עליהם שהם ישתנו, אוקיי? אל תצא, יותר מזה, צא מנקודת הנחה שהם לא ישתנו. עכשיו תעבוד.
שמע, אז קודם כל תודה רבה. תודה על הזמן שלך, אלופים ואלופות. מי מכם שבטוח יודע שעוד אחד זקוק באמת למילים האלה, לדרך שבה הם הועברו, אז אחד, פנקו, תהיו חופשיים אגב, פנק חבר טוב או חברה טובה, או מישהו מבני המשפחה בפרק הזה, אנחנו באמת מאמינים שזאת הדרך הכי טובה. גם להעביר את זה, אני יכול לומר שלא מעט פעמים בחיים שלי, וזה דעה לא הספקתי לשתף בפרק, שאולי פעם או פעמיים שאלת את עצמי, ככה זה צריך להיות, ואני לא אשכח את הרגע הזה שהשאלה הזאת נשאלה. הרגע הזה שהייתי כדורגלן, וקיבלתי צ'ק מהקבוצה, ושאלתי את עצמי, האם ככה חיי צריכים לראות, להיות במקום שבו הקבוצה היא זו שתעניק לי את הצ'ק, או שיש מצב שיכולים להיות דברים אחרים. אולי זה הוביל אותי לפציעה, אולי זה הוביל לכל הדברים שיקרו, אבל השאלות האלה שאתה שואל, האם זה חייב להיות ככה, שאלת אותם פה כל כך הרבה פעמים, שזה כמו השאלת Game Changer, כי זה לא חייב להיות ככה. מה משם? אוקיי, יש תהליך.
והמחירים והשלכות.
והמחירים והשלכות, אבל שאלת הפתיחה צריכה להיות, האם זה חייב להיות ככה? והתשובה היא לא. מקום שבו אנחנו מרגישים שאנחנו לא, אנחנו לא ראויים, לא, אנחנו לא יושבים טוב, לא באור של עצמנו בטוב, שאלה מדהימה לשאול, כי זה לא אמור להיות ככה, אבל אני מאוד אומר לך תודה על זה, כי זה חזר שוב ושוב ושוב, וזאת מתנה נורא נורא גדולה. אז מי מכם שבטח רוצה לשמוע עוד, ערן, ברשותך, אני שם לינק, איך אפשר עוד לשמוע ועוד ליהנות מהדבר הזה שאתה מביא, בין אם זה הסדנה, אגב, הספר להגשים, אני ואחותי מתים עליו.
תודה.
עד היום, אז הוא מבחינתי גם מצד חופש אדיר. יש מצב שהיית כותב את הרמה הבאה, אבל יש כך
יש... יש עוד זמן.
יש עוד זמן, אבל הספר הבא בינתיים 50 גוונים של חופש. זה המקום. אז לכו, תתפנקו, ויש לי באמת את הזכות לבלות איתך שעה. כמה זמן היינו? לא מעט. אז תהנו אלופים, תראי כרגיל, שבוע הבא, בביולוגיה של הווינרים. צ'או.